אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, הפודקאסט שעוסק באנשים שבחרו לחיות בקדמת הבמה, להרצות, לעמוד מול קהלים, להיות מובילים עם כל מה שמשתמע מזה, עם מחיר החשיפה, אבל גם פירות ההצלחה ופירות התהילה לפעמים. והפעם אני מתרגש כי הגיע לפה אדם שבעיניי הוא מאוד מיוחד, לא הכרתי אותו יותר מדי, אני חייב להודות, ובאחד הכנסים שעשינו, אני ורן שטרן, אז ארז הגיע והרצה שם, ואני חייב להודות שקיבלנו כל כך הרבה תגובות על ההרצאה שלך, ואני בתור אחד שעוסק בעמידה מול קהל, אמרתי, וואו, מי זה? איזה יכולות של באמת, של אומן במה? אז ארז הוא קודם כל יזם חברתי, עוסק בקפיטליזם קשוב, עוסק בכל נושא של ייעוד, עוזר בכל נושא של קדמת הבמה לאנשים, למשקיעים וכל מיני דברים כאלה, ובעיקר חי, אני חושב, באיזה מין פשן כזה מאוד גבוה, זה מה שאני ראיתי לפחות, וכל פעם שאני פוגש אותך, אז אני אומר כאילו, וואו, כמה אלייב, באמת, ושכחתי לומר, כמובן, סופר, כתבת את הספר לבירינט, עוד מעט נתחקר אותך קצת על העניין, כי דווקא שמה אתה לא בקדמת הבמה משום מה, ואני לא יודע למה, אז קבלו במחיאות כפיים את ארז ירושלמי האלוף.
תודה רבה.
ארז, אהלן, מה נשמע?
אהלן, בוקר טוב, והמון תודה שאתה מארח אותי אצלך.
שמע, אתה יודע, הקהל שלנו, של הפודקאסט הזה, הוא בעיקרון בעלי עסקים, יזמים, אנשים שרוצים להצליח, אנשים שלא תמיד מבינים מה צריך בשביל להצליח, לפעמים עושים, אבל התוצאות לא מגיעות, וממש חשוב לי לדעת, קודם כל, א', אם יש עוד משהו שלא הצגתי שאתה עושה, כי אתה באמת איש אשכולות שעושה מלא דברים, אז זה הזמן כמובן, וכמובן גם בסוף נדבר עוד, אבל מה מניע אותך? אתה יודע, מה זה הפשן הזה? מאיפה זה בא?
תראה, קודם כל, הצגת אותי אחלה. כולנו עושים היום הרבה דברים, הפסקנו להיות אנשים של קובייה אחת, נכון? יש הרבה דרכים לתאר אותנו. אבל אני אגיד לך, אני חושב רגע על מי שמאזין לנו, ואנשים שאתה מוביל בערוץ שלך, ואני חושב, אתה יודע, יש פה הרבה שמות תואר, נכון? חלקנו יזמים, וחלקנו עומדים על במה, וחלקנו בעלי עסקים קטנים וגדולים, ובסוף, רגע, מה מאחד את כל האנשים האלו, אני חושב שמה שמאחד אותם זה שהם חלוצים, שהם נעים או רוצים לנוע לפני המחנה, הם אלו שקופצים ראשונים לתוך המים, הם אלו שמראים דרך מסוימת לאחרים, הם אלו שמשתמשים במילים כדי להסביר תחומים חדשים או תפיסות חדשות, ובחלוצים יש גם אלמנטים מאוד מאוד משמעותיים וחיוביים, ויש גם מחירים בלהיות חלוץ. כי מי שנע ראשון, לרוב פולח את המים הראשונים, נכון? לרוב מתנגש בעצם באתגרים הראשונים. עכשיו, יש לו גם את ההזדמנות של להיות הראשון שחוצה אותם ולראות הרצות חדשות, אבל הוא גם צריך לחצוב דרך האתגרים האלו, ואני עונה לך ככה, כי אני חושב שזה בעצם אחד מנועים שמניעים אותי היום, ובעצם הרצון לפלוח את הארצות החדשות, את האתגרים החדשים, את הגבולות האלו, את הפרונטירס.
אז אני רגע אעצור אותך פה, כי תראה, זה נורא נעים ונחמד, אתה יודע, להגיד שאנחנו חלוצים וזה, אבל האם לא רוב האנשים הם, אנחנו לא יצורים עדריים? האם אנחנו לא דווקא followers, רובנו, ואני חייב לדעות שאני follower בהרבה מקרים.
תראה, אני חושב, קודם כל, אין הבדל בין ה-follower, אוקיי, בין העוקב או החסיד, לא משנה איך תתרגם את זה, לבין החלוץ. בסוף, כדי שמישהו יהיה חלוץ, נדרש יהיה לו followers, בסדר? אחרת הוא סתם הולך לבד, הוא הלך בדד. ולהפך, כדי להיות follower צריך מישהו ש יהיה חלוץ והלך ראשון.
ומי כמוך יודע, אגב, אתה גם מגד במילואים, נכון?
כן.
מגד במילואים, נמצא, כל פעם שאני מדבר עם ארז, חבר'ה, הוא במילואים.
כן. אז אני אומר, תראה, אני חושב שלמה אני משתמש בביטוי הזה, כי לעמוד בקדמת הבמה, לעבור קדימה, אוקיי? דורש ממישהו שעד עכשיו היה פולוור, בסדר? עד עכשיו הסתכל מהצד או מאחור, דורש ממנו לפלוח, לצלוח איזה שהם מים מאוד עמוקים שנמצאים סביבו ולעבור קדימה. ולהיות חלוץ, והחלוץ הוא לאו דווקא בראייה האנושית, הישראלית, האתוסית, של זה שמוביל, אלא כל אחד במהלך שלו קדימה, הוא חלוץ, הוא חלוץ של עצמו, בסדר? והמעבר הזה קדימה הוא כוח א', אנושי מאוד משמעותי, כי כשאתה עובר קדימה, אתה גורם לאחרים לעבור קדימה.
אוקיי.
וזה רכיב המפתח של זה. זה המנוע.
כשאתה אז אני עוזר לאנשים אחרים גם להתקדם בעצם.
לחלוטין. בין אם הם מסתכלים ומקבלים איזו השראה, בין אם הם מקשיבים ומשהו מתרחש בתוך ליבם או רוחם, ובין אם הם פשוט במומנטום שלך הולכים קדימה. וזה אלמנט מאוד מאוד חשוב להבין שכל אחד הוא יכול להיות חלוץ, הוא רק צריך רגע לפצח את השריון זכוכית הזה שמרתיע אותנו מלעבור קדימה, וזה אחד הכוחות ששאלת מאיפה הוויבסיטי, מאיפה החיות, אני חושב שזה אחד הכוחות שקשורים בעצם להנאה שלנו כבני אדם, ואחד הדברים שמעניינים גם אותי.
אוקיי, ותגיד, האם תמיד היית בקדמת הבמה, אפשר להגיד, בתור ילד גם, או שאתה יודע, זה משהו שאצלך גדל עם הזמן, האם היית ילד מופנם בהתחלה, או איך זה עבד אצלך?
תראה, גם היום רבים מתארים אותי כשתקן, כן?
האמת שאתה די, אתה יודע, נחבא אל הכלים באיזשהו כן. אופן.
כן, כי אני חושב תראה, קדמת הבמה, אנחנו תמיד מתרגמים אותה כסלבריטאות, בסדר?
אוקיי, אוקיי.
ואין קשר בין שני הדברים, אוקיי? כאילו, אנשים יכולים להיות מופנמים או שקטים, נקרא לזה, אבל כשהם נקראים לקריאה שלהם, והם צריכים ללכת קדימה, והם צריכים לרגע אחד רגע לתת עם מה שיש להם לאחרים, ללמד אותם, להכשיר אותם, לתת להם רגע כמה תובנות, אפשר לעבור קדימה ולהיות מלאים בחיות ונוכחות, ועדיין בחיים האישיים להיות קצת יותר שקטים. אז לשאלתך, גם היום וגם כשהייתי ילד, הייתי ילד יחסית, בעם יחסית נכבה אל הכלים, אם אפשר לומר את זה, אבל אני אגיד, זה נובע פשוט מתוך הסט המחשבות שרץ אצלי בראש, החשיבה פנימה.
אתה פשוט חכם מדי, רצות לך כל כך הרבה מחשבות, הנה ראינו, התחלנו לדבר לפני שעלינו פה לשידור, על הצפייה בכוכבים שלך, שאני רואה שאתה אוהב, תספר קצת על התחביב הזה, זה מעניין אותי.
אני חושב שבאסטרונומיה, בצפייה בשמי הלילה, או בצפייה בעולמות אחרים, יש שני דברים. אחד מהם זה מה הצעד הבא שלנו כאנושות, לאן אנחנו הולכים, ומה העולמות הבאים, או הפרונטירס הבאים, הגבולות הבאים, שאנחנו יכולים לחצות הלאה. אבל אני חושב שאצלי יש שם עוד איזושהי מחשבה שמתגנבת, והיא אומרת, בסדר, לשם אנחנו הולכים, אבל מאיפה באנו?
אוקיי.
אוקיי? כאילו, מה המקור שלנו? מאיפה הגענו? איך הכל התחיל? וכשאתה מסתכל למעלה לכוכבים, בין אם אתה בטיול במדבר, או בין אם אתה עם טלסקופ, אתה גם שואל את השאלות האלו.
מעניין, מעניין. תגיד לי, אתה טיפוס אופטימי מטבעך?
מאוד מאוד אופטימי.
מאוד אופטימי? איך עושים את זה? אני מת לדעת, אני מת, אתה יודע.
תראה, אופטימיות.
תקבל עוד מזה. אולי אתה, אתה יודע, אני אשכנזי מדי, אולי, אני לא יודע, אולי אני כן קיבוצניק במקור.
לא, תשמע, אופטימיות היא תכונה underrated לחלוטין בקרב בני האדם. היא תכונה מאוד חשובה.
לגמרי.
היא בעיקר חשובה לאנשים שרוצים לעסוק ביצירה או יזמות או פריצת גבולות. יש לה חשיבות מכרעת בניצחון הרוח, את האתגרים האלו שהם מורכבים מאוד. כל מי שאני חושב מאזין לשיחה הזאת, עומד מול איזשהו אתגר, מול איזשהו קיר כזה, איזו תקרה זכוכית כזאת שהוא רוצה לפרוץ אותה, ובאופטימיות יש איזושהי אנרגיה שהיא משמעותית כדי להצליח להצליח א', לשבור את התקרה הזאת, וב', שאנחנו חובטים בה והיא לא נשברת, כי הרבה פעמים היא לא נשברת, או נשברת לנו על הראש, אז להצליח רגע לקום מחדש, ולעשות את זה שוב.
אז שמע, אתה מדבר מאוד יפה, ומאוד נחמד, אבל בוא נדבר תכלס, בוא, קח אותי לאיזה משבר שלך, שהיה לך משבר רציני, ששם נדרשת לתעצומות נפש, ומה, איך יוצאים משם המקום, אתה יודע, יש מקומות שאנחנו נמצאים באיזה חור שחור, לא רואים אפילו את הצל של, את הפינה הקטנה של האור בקצה המנהרה, אז מה עושים אז, איך זה עובד?
תשמע, אני מאמין שהמוטיב הזה יעלה הרבה במהלך השיחה שלנו, okay. אבל הכישלון הוא מוטיב משמעותי מאוד, א', בחיים שלי, אני נכשלתי המון 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 פעמים.
אתה לוזר, בקיצור.
אני לוזר שמח ואופטימי, נכשלתי okay. המון, ואני אומר שרגע, הכישלון הוא מנוע אדיר לאדם פרטי ולאנושות ככלל. Okay. רוב הדברים הגדולים שיצרנו כבני אדם, נוצרו מכישלונות, ולשאלתך, אני עוסק ביזמות, בהייטק, ואני מתוך כמה חברות שבניתי, שלושת הראשונות, הם התרסקו לא רק התרסקו, הם התרסקו בזיקוקי דינור.
אבל זה היה התרסקות אישית גם? זה היה שם חוויה קשה? או שוואלה, כסף של משקיעים, יאללה, סבבה.
לא, מי שעוסק ביזמות יודע, אתה לא רק מאבד כסף של אחרים, אתה מאבד את הכסף שלך, אתה מאבד את מפעל חייך שבנית כמה שנים, אתה מאבד חברים, כי זה חלק מהמחירים. כל מה שאמרנו פה, בין אם זה כסף, אנשים, זמן, אנרגיה, קשרים, כל הדברים האלו הם חלק מהמחירים של הדרך. והכישלונות האלו הם כישלונות מאוד מאוד, נקרא לזה, אם אפשר, כואבים, אבל הם מאוד משמעותיים בבניית האדם שאתה נועדת להיות. אוקיי?
אוקיי.
מי שנועדת להיות חייב לעבור את קור המצרף הזה של כישלונות, של להיות למטה, כי יש המון המון דברים שמבינים כשנמצאים בתחתית. כשהגב שלך דחוף ממש לפינה, לקיר, ואתה או בלי כסף, או בלי קשרים, או בלי מפעל חייך, או בלי הקשרים שלך, אהבתך או משהו אחר, ושם בעצם אנחנו לא יודע אם נולדים מחדש, אבל מפתחים כל מיני תובנות מאוד מאוד עמוקות שמקפיצות לנו לצעד הבא. ובגלל זה אופטימיות, אפרופו, היא הכרחית. כי להישאר למטה זה תוצאה א' לא רצויה, וכמובן מאוד מאוד קשה. אבל היכולת שלך לקום מתוך השברים האלו היא מאוד משמעותית. אני רגע מחבר את זה למה שאמרתי. ניקח רגע את הסטארט-אפ הראשון שלי. איבדנו שם המון כסף, איבדנו שם המון קשרים.
כמה כסף? תן לנו צהוב.
$2.5 מיליון בקלות,
okay. Okay,
של החברה עצמה, ועוד מאות אלפי שקלים או דולרים שלנו, היזמים, ואני אומר, זה חלק מהמשחק, ואם רוצים לשחק את החיים בעצימות גבוהה, אז כאילו תהיה מוכן לשחק את המשחק עם המחירים. והמחיר לא חייב להיות כספי, אני אומר למאזינים, ממש לא חייב להיות כספי. הוא יכול להיות מחיר נפשי, יכול להיות מחיר משפחתי, יכול להיות מחיר של זמן, זמן הוא המשאב היקר ביותר, וזה חלק מהמשחק. You want to play, pay.
לגמרי, לגמרי. ותגיד לי, אתה גם אחד שעשה הרבה מסעות בעולם, אם אני מבין והבנתי נכון, ככה ממה שראיתי. אני מודה שאני, כשאני עושה, לפני שאני מביא בן אדם, אני עושה כמה שפחות תחקיר. זה כאילו אנטיתזה לכל המראיינים. באמת, אני רוצה לדעת כמה שפחות, כדי שאני אהיה כמה שיותר אותנטי, אז אבל ראיתי, אתה יודע, קצת הסתכלתי ופשפשתי בהרצאות שלך בעניינים, וגם ראיתי אז את ההרצאה שלך שהיית אצלנו, וגם כתבת את הספר שלך על אבירים, על כל הדבר הזה, תספר קצת על המסעות שלך, מה הבנת שם, מה ראית במקומות אחרים שלא מבינים מפה?
תראה, אני אגיד, זה בהחלט מסעות,
ולאו דווקא... זה שאלה שאפשר לדבר עליה שעתיים, אבל...
בהחלט.
אבל...
זה בהחלט מסעות ולא טיולים, גם הספר שלי, נדבר עליו אחר כך, מדבר על אודיסאות, על מסעות אנושיים לכל מיני מקומות, אבל תראה, החיים הביאו אותי בגיל צעיר, אחרי השחרור מהצבא, גרתי כמה שנים טובות באיטליה, גרתי כמה שנים באנגליה, בברזיל,
וואו.
במקומות מאוד מאוד עניים בברזיל, טיילתי או נסעתי להמון מקומות באפריקה כחלק מהעולם העסקי שלי, ואני אגיד לך רגע, בעיקרון, ככל שהעמקתי והלכתי למקומות שהם שונים מהמציאות המערבית שלנו, שבהם אנשים חיים בצורה אחרת, שבהם העוני הוא חלק אינטגרלי בחיים, ככה קודם כל תפיסת המציאות שלי הלכה והתרסקה, כי כל מה שחשבתי שאני מבין על העולם, או לעשות עסקים, או על בני אדם, או על יזמות, הכל התברר לי כבדיה מוחלטת. וככל שהעמקתי לתוך השבר הזה, ככה לאט לאט דווקא במקומות האפלים ביותר על פני כדור הארץ, דווקא שם התחלתי למצוא ניצוץ אנושי מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מיוחד של אנשים שעושים פלאים ובונים דברים מופלאים ובלתי נתפסים, כשאין להם אמצעים, כשאין להם כלום בעצם.
תן דוגמה של משהו כזה.
באחד הביקורים שלי בגטאות של דרום אפריקה, כן, ביקרתי בכמה כפרים שם, והייתי פשוט משפחות שאין להם כלום, אבל בגלל ניצוץ היזמי שלהם, הן מצליחות להפוך שישה קלחי תירס למסעדה, או מישהו שיש לו פרה,
okay.
והפרה היא עסק שמחזיק שלוש משפחות שלמות, בין אם היא נותנת חלב, או מזכירים אותה לצרכי חקלאות, או משתמשים בה לכל השימושים פיזיים, או בסופו של דבר גם אם צריך בשר. השימוש של בני האדם.
זה פרק לא לטבעונים, סליחה, טבעונים צאו,
תחזרו. לא, האמת היא שזה מקרה קיצוני משתמשים בבשר. אבל אני אומר, היכולת המדהימה של בני האדם, לקחת את המשאבים מסביבם כשאין להם כלום, ולהפיח בהם ניצוץ גאוני של יזמות אנושית, זה משהו שאנחנו יכולים לראות דווקא במקומות שבהם השפע הוא נמוך יותר. כי שם הם נדרשים להשתמש בשלבת הזאת, הפנימית שיש לבני אדם, ולהשתמש, להקם את המציאות סביבה, כדי בעצם בהתחלה לשרוד ואחרי זה לסגשג. וככל שהעמקתי לתוך נגיד הפבלות, הגטאות של ברזיל, שם ראיתי את זה עוד יותר קורה. אנשים שכאילו מכלום אמצעים, כלום משאבים, משתמשים ברוח האנושית שלהם כדי לא רק לייצר סגסוג לעצמם, אלא לייצר סגסוג לסביבה שלהם. הפבלה לדוגמה בברזיל היא מיקרו-קוסמוס עם חוקים משלו. יש לה שליט, יש לה מטבע משלה, יש שטרות משלהם, הם סוחרים עם העולם החיצוני, ואתה רואה שם גאונות אנושית ורוח אנושית שיודעת לנצח הכל. וזה מרב השיעורים שלקחתי להתרחק מתוך המקום הרגיל והנוח שלי, ולהגיע למקומות שהם מאוד 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 לא טבעיים, לפחות לי.
תשמע, אני הייתי בברזיל, ראיתי את הפבלות, והמדהים הוא שאתה רואה פבלה, כביש, בתי יוקרה, צד שני.
מדהים, כן.
שאתה אומר, איך זה הגיוני? איך זה הגיוני שפה, כאילו, זה ככה ופה זה ככה, בהפרש של מאות מטרים? זה מטורף.
זה מדהים. כאילו... ותראה, יש משהו במסע, תראה, יש הרבה דרכים ללמוד, בסדר? Mm-hmm. אני קורא המון, קריאה זו דרך מדהימה לעשות מסע מנטלי או רוחני למקום אחר וללמוד. ולקריאה יש חשיבות מכרעת, אפרופו, גם על העמידה על במה, וגם על היכולת לסחוף קהל. אז קריאה זה דרך אחת לנדוד במיינד שלנו. ודרך אחרת היא כמובן ללכת ללמוד באקדמיות, בקורסים וכיוצא בזה, אבל הדרך כנראה, הכי עוצמתית ללמידה, מתחילה במסע למקום אחר, ואם אפשר, מגורים במקום אחר. למה? אנחנו לדוגמה, באחת החברות שלי שעוסקת עם אוכלוסיות מאוד עניות פעם בשנה, אנחנו גרים במקום הכי עני, בגטאות, בצפון מזרחים של ברזיל, לשבוע עם אחד הסוחרים שלנו, אחד הלקוחות שלנו.
זה עדיין קורה? אתה עדיין מעורב?
כן, זה עדיין קורה.
חברה שמה, שיש לה כסף?
היא מאפשרת בעצם לשכבות הכי עניות בדרום אמריקה, שהבנקים מסרבים לשרת אותם, מאפשרת להם לפתוח בנק עצמאי שלהם על מכשיר הטלפון שלהם, ודרך הבנק הזה הם יכולים גם לסלוק כרטיסי אשראי, גם לקבל הלוואות, אבל זה מאפשר להם משהו שאף ממסד אחר לא מאפשר להם, ואז לפעמים כשאתה גר שבוע עם אדם כזה, אתה בעצם רגע לשבוע או לכמה ימים חי חיים שהם לא שלך, זה כמו העתקה חוץ גופית.
לגמרי.
במקום אחר, וזה... החוויות האלו שהן מוציאות אותך בעצם מתוך הגוף הזה שקיבלת, המוח הזה שקיבלת, הנשמה הזאת שקיבלת, הן מאוד עוצמתיות, וזה חוויות למידה לא אינטלקטואליות, אלא רגשיות, ואולי רוחניות בחלק מהמקרים.
תגיד לי, עכשיו, החברה הזאת צריכה להיות חברה רווחית בסוף.
כן.
אז בוא נשאל קודם כל, האם היא רווחית?
רווחית מאוד.
רווחית מאוד, סבבה. דבר נוסף, איך אני נכנס לזה, כמה אני צריך לשים. דבר שלישי, דבר שלישי, האם, ופה אני מכניס אולי גם את הנושא של קפיטליזם קשוב אולי, איפשהו אם זה קשוב, האם זה שאתה נכנס ואתה מעתיק את עצמך לשם, האם אתה לא בהזדהות יותר מדי, ואז אתה מקבל החלטות שהן אולי לא נכונות כלכלית לחברה? אני שואל, אני לא יודע.
לא, זו שאלה מצוין. קודם כל בוא נסביר למאזינים מה זה קפיטליזם קשוב.
אוקיי.
תפיסה עסקית או פילוסופיה עסקית שנקראת conscious capitalism, או קפיטליזם מודע או מואר, שאומרת מה תפקידם או מה ייעודם הנשגב של עסקים בעולמנו.
תנועה עולמית.
מה ייעודם הנשגב של עסקים בעולמנו מלבד יצירת תשואה לבעלי המניות. מלבד עשיית כסף, במילים פשוטות, בסדר? האם יש להם עוד תפקיד בחברה האנושית או בפלנטה, או בסביבה, או לבני אדם, האם יש להם איזה תכלית נעלה בלשרת את האנושות? והתפיסה הזאת, או המובמנט הזה, התנועה הזאת, היא תנועה של עשרות אלפי עסקים ברחבי העולם, ומאות אלפי מנהיגים עסקיים, והיא מאפשרת ליזמים או לבעלי עסקים לרתום מנועים הרבה יותר עוצמתיים מרק לעשות כסף לעסקים שלהם. מנועים כמו ייעוד נשגב. למה נוצר העסק שלי? אם אני מחפש מה הייעוד שלי בחיים, או מה התכלית שלשמה באתי, למה העסק שלי לא מחפש את זה? כל עסק חייב לייצר ערך לאנשים שסביבו או לחברה סביבו, כדי שיהיה לו זכות קיום. והאם יש קשר לתפיסה הזאת של עסקים מוארים או קפיטליזם קשוב על החברה הזאת? בהחלט כן, החברה הזאת נקראת אבנטה, בנויה על יסודות הקפיטליזם הקשוב, ולפעמים היא עושה החלטות, לשאלתך עדי, שהן פחות רווחיות, הן עדיין יצרו רווח, הן יצרו פחות רווח, כדי לשרת ולייצר ערך ללקוחות שלנו או לעובדים שלנו. ואתה צריך לשאול פה את השאלה, אז איך המשקיעים לדוגמה מסכימים לזה? כי המשקיעים גם הם משתייכים לזרם של קפיטליזם קשור. Okay. גם הם בעלי תודעה יחסית גבוהה ואומרים, אני רוצה שהכסף שנתתי לחברה הזאת ישרת אידיאלים נשגבים יותר מרק החזר תשואה.
אוקיי, ואז בוא אני אקשה עליך. יש חברות גדולות שהן גם בחלק מקפיטליזם קשור, חלק מהתנועה, אם אני הבנתי נכון, כמו נייקי, נכון? וחברות גדולות...
איקאה, קוסקו. איקאה,
בבקשה, אז חברות סופר עוצמתיות, גדולות, ענקיות, אבל הרי זה ידוע שנייקי יש לה מפעלים בכל מיני מקומות נכשלים, והם משלמים את הגרוש וחצי לילד שיעשה את הנעל בסוף. אז איך זה בא ביחד? אני באמת מנסה להבין את ההלימה שיש פה של הדבר הזה.
כל חברה, תראה, יש חברות כמובן שלא עוסקות בזרם הזה, וזה בסדר גמור, כל אחד לפי דרכו, אבל החברות שבוחרות להשתייך לתנועה הזאת, עושות צעדים משמעותיים, אוקיי? כדי לשנות לדוגמה את שרשרת ההספקה שלהם, לכזאת שלא תכלול לדוגמה העסקה של ילדים, או של אוכלוסיות מוחלשות ללא תשלום, או על הנזק שהן מייצרות לסביבה, כי חלק מהחברות האלו גם עוסקות בפלנטה עצמה, ובכדור הארץ, ובסביבה, ולאו דווקא בחברה האנושית, וככל שהחברה גדולה יותר, בהחלט יותר קשה ליישם את ערכי התנועה. אבל בזה שהן מתחילות ליישם חלק מהערכים, בין אם זה אימפקט על חברה האנושית, או בין אם זה כלכלה שהיא... איננה מנצלת אוכלוסיות מוחלשות, או בין אם זה שירות הסביבה וכדור הארץ על ידי חומרים ממוחזרים או איכותיים, בסוף החברה הזאת מנסה לשרת איזשהו אידיאל אנושי. זה מה שעומד בתוך במרכז התפיסה. היא לא מצליחה לתקן את כל העוולות שלה, וזה חשוב לומר, היא לא מצליחה לפעול בצורה אצילית בכל אחד מהערוצים שלה, אבל היא בהחלט, אם היא מבינה מה הייעוד שלשמה היא באה, מה התכלית הגבוהה שלה, היא בהחלט מנסה לרכז כמה שיותר ערוצים לעבר התכלית הזאת.
אתה יודע, שמעתי באיזה פודקאסט, על כל מיני חברות, נגיד, נורא גדולות, עם הייעוד ועניינים ואילון מאסק וכל מיני כאלה, כן. בסוף החברות הגדולות האלה לא משלמים מיסים בכלל, הן לא משלמות מיסים. אז כאילו אתה אומר, יש פה כאילו כל כך הפוך על הפוך והמון, אני תמיד שואל את עצמי עד כמה זה באמת בסוף, אתה יודע, איזשהו טריק יחצני. אני שמעתי על חברת פטגוניה נגיד, שבה, שחברת פטגוניה בבלק פריידיי מפרסמים, אל תקנו אצלנו היום, כי זה מזהם את הסביבה וכל מיני כאלה, אז היום אל תקנו פה.
תראה, אני אגיד לך, קודם כל משתמשים בכלים האלו, מאז ומתמיד, מי שלא חי את ליבת התפיסה, כמובן משתמש בזה לתופעה שנקראת greenwashing. אני משתמש בזה בתור אמצעי שיווקי, אני רוצה למצוא חן בעיני הלקוחות שלי, או בעיני המשקיעים שלי, אבל יש חברות, וגם בארץ יש חברות גדולות ומשמעותיות, שהן רתמו את הייעוד שלהן, סביב כל מה שהם עושים. אנשים באים לעבוד בחברה, כי הם רוצים שהייעוד הזה ישתלב עם החיים שלהם. הם רוצים לשרת את האידיאל האנושי הזה. הם רוצים לשרת את הרעיון הזה. בסדר? ותראה, לכל אחד מאיתנו יש חברות אחרות שהוא מעריץ, חלק מעריצים את אפל, או חלק את איקאה, או תבחר איזושהי חברה שאתה רוצה, אבל החברות האלו משרתות איזשהו, נגיד אפל משרת את אידיאל היופי. האסתטיקה, השלמות.
היצירתיות.
כן. היצירתיות, הצבעוניות, ההכללה של הכל, ואנחנו רוכשים את המוצרים שלך, אנחנו רוצים להיות באופן לא מודע חלק מהזרם האנרגטי הזה.
אגב, אני למדתי שחברת אפל מעצבים גם את הבפנים של המחשב, כדי שמי שמתקן את המחשב, גם יראה
גם יהיה בחוויה אסתטית גבוהה.
שזה מטורף.
נכון? נכון, תראה, נגיד, נשאלת השאלה, אני אקח נגיד חברה שכולנו מכירים, אוהבים או לא, איקאה, אוקיי? למה אנחנו כל כך אוהבים?
אני שונא אותם, הם גורמים לי
לקנות דברים. אני אומר, חלק אוהבים, חלק שונאים, אבל למה יש כזאת נהירה אנושית, ואנשים הולכים לשם כמעט כמו לבלות, לאו דווקא לרכוש.
וגם אני.
כן, אנשים, תראה, אז איקאה קודם כל היא חברה מאוד מאוד מודעת או קשובה, היא קונה רק מספקים שלא מזהמים את הסביבה, שהם ספקים קטנים שעובדים עם עץ בצורות מסוימות, היא בונה את המרכזים שלה רק באזורים שדורשים פיתוח, כשיווצר מקומות עבודה, שים לב רגע איפה הם ממוקמים היום, תחשוב גם בארץ וגם בחול, ועל כן, היא מהרבה מהרעיונות שקיימים באיקאה, אנחנו רוצים להיות חלק מהם, למה אנחנו בוחרים ראית של איקאה לצורך העניין ולא ראית מוכן, כי בזה שאנחנו בונים את הראית, ובזה שאנחנו משתמשים בגאונות שלנו, או ביצירתיות שלנו, אנחנו בעצם משתמשים באיזשהו משהו שכבר עבד לנו. אנחנו כבר לא משתמשים בידיים שלנו כדי לייצר מלאכה. וכשאנחנו הולכים לאיקאה, אנחנו מתחברים בעצם לרעיון הזה, שבידיים שאנחנו יכולים ליצור הכל.
ולכן אני שונא אותם, כי אשתי מכריחה אותי לעשות דברים כל הזמן.
לגמרי.
הבת שלי אומרת לי לפני, בת שנתיים, היא אומרת לי, אבא, אתה קודח, אתה נהנה. אני אומר לה, לא, אני לא. אני לא סופל את זה, אבל אתה יודע, מישהו צריך לקדוח בבית.
כן.
טוב, גם דיברת קודם על בעצם זה שאתה מעתיק את עצמך לכל מיני מקומות, אז, וגם בספר שאתה קורא, אז אני חושב שוויקטור פרנקל, אתה יודע, מי שקרא את הספר, אדם מחפש משמעות,
לגמרי.
זה כאילו ההארדקור של ההארדקור, לברוח מהשואה ולהיות עסוק במשהו אחר, ממליץ בחום לקרוא.
ספר מאוד מאוד משמעותי, הוא מדבר על משהו שעד אז, כמובן שהאנושות תמיד מתעסקת במה יהודה ולמה היא פה, אבל ויקטור פרנקל בעידן המודרני, דווקא מתוך התופת של מחנות ההשמדה, אומר כאילו, אוקיי, אז למה חלק שרדו וחלק לא? למה אני פה? בשביל מה באתי? מה התכלית של חיי מעבר רק ללנשום ולייצר כדוריות אדומות? וזה ספר מאוד משמעותי, מומלץ מאוד, וכל מי שקורא אותו, הוא מזיז אותו קצת, ויש לו השפעה לחייו, לא משנה מאיזה זווית אתה נכנס אליו.
לגמרי, ספר בעיניי חובה, הוא לא תמיד, אגב הוא די קצר, הוא די קטן יחסית, אבל אבל הוא לא נורא נורא קל לקריאה לחלק אנשים יהיה, אבל אני חושב שהוא ספר מס להמון אנשים. תגיד לי, בוא נדבר רגע על ייעוד, ובוא נחבר את זה לספר שלך, ללבירינט.
מעולה. טוב, אז אתם יודעים, ייעוד זה מילה ענקית, אדי, נכון? כאילו...
אני חייב להודות, תראה, אני מדבר רגע בשם הקהל, שאני חושב שעוקב אחריי לפחות, וגם בכנסים שלי אני רואה את זה, זה נורא מעצבן. למה זה נורא מעצבן? אני נגיד מביא לכנסים שלי, היית בכנס, מרצים באמת, כל אחד ברמה מאוד גבוהה, יש להם עסקים הרבה פעמים גדולים נורא, והם נמצאים במקום מאוד טוב, בסדר? ואז אני אומר, או אומר אדם הפשוט, זה נורא קל לדבר על ייעוד, על הגשמה, כשאתה במקום שכלכלית טוב לך, שהכל הולך, שכבר דברים רצים מעצמם, ההתחלה היא נורא סיזיפית, היא נורא קשה, היא נורא כאילו, עזוב אותי מייעוד, תן לי רק לגמור את היום.
נכון.
אז איך אני מגיע בכלל לחשוב על ייעוד, מצליח לרגע לנתק את המינוס בחשבון הבנק, ולהגיד, אוקיי, היום אני עושה משהו שהוא גדול ממני, שהוא כאילו, וגם אם הוא לא יביא כרגע הכנסה, איך אני עושה את זה? מה לעזאזל עושים?
טוב, תשמע, קודם כל, מה זה המילה ייעוד? זה מילה גדולה, יש לה כל המשמעויות, נכון? כל הקונוטציות כאלו, חלק רוחניות, חלק דתיות אפילו, אבל בסוף ייעוד הוא החיפוש אחר משמעות, כאילו, למה באנו? למה אנחנו פה? מה אני אמור להשלים בימי חיי?
אז בוא תראו לי את הדילמה, אני מת לדעת כבר.
כן, אבל השאלות האלו הן חשובות, ידי, אני אגיד לך למה, כי אנחנו איפשהו חיברנו את זה, העולמות שלי ושלך הם עולמות דומים והם חופפים, אבל חיברנו את זה לייעוד, כמובן שיש כזה דבר ייעוד עסקי, אבל חיברנו את המילה ייעוד או הגשמה למושגים הפיננסיים, אוקיי? עכשיו, אם נחזור לויקטור פרנקל לשנייה, יש לו, הוא מצביע על שלושה נתיבים למציאת המשמעות בחיינו, בסדר? והוא גם אומר, אי אפשר לרדוף אחר המשמעות או התכלית, אוקיי? היא נמצאת לבדה בעצמה בצורה טבעית, כשבן אדם משרת מטרה גדולה יותר ממנו. כשאנחנו משרתים רעיון שהוא גדול מאיתנו, הוא נשגב מאיתנו, אנחנו חלק קטן בתוך הרעיון הגדול, אנחנו מוצאים את המשמעות שלנו, בסדר? לנו כישראלים קל להתחבר לרעיון הזה, כי אנחנו לדוגמה משרתים בצבא ומשרתים רעיון פי אלף יותר גדול מהחיים הפרטיים שלנו. כל בחור ובחורה בגיל 18, הולך לשרת רעיון גדול, לדוגמה, מדינת ישראל, הציונות, הלאום היהודי, כל אחד יבחר את הגוון שלו, והוא משרת משהו עצום, פי אלף יותר גדול ממנו, וכשאתה משרת משהו גדול, אתה מקבל תחושת משמעות עמוקה. אבל ויקטור פרנקל מצביע שלושה נתיבים, והם חשובים, כי לא כולם פיננסיים. בסדר? הנתיב הראשון והמשמעותי בעולם המודרני, מה שמדבר עליו, זה דרך העשייה של האדם. מה שהוא עושה, מה שהוא עובד, או מה שהוא יוצר, נותן לו משמעות עמוקה, בסדר? הנתיב השני הוא דרך הקשרים שלנו עם אנשים אחרים, האהבה או האהובים שלנו, או האינטראקציה שלנו עם אנשים אחרים יכולה לתת לנו משמעות עמוקה. זה יכול להיות אינטראקציה עם מישהו שאנחנו מאוד אוהבים, בן, בת זוגנו, ילדינו, יכול להיות גם מישהו, מורה, דרך שהגיע לחיינו והאינטראקציה איתו, בין אם זה טוב או רע, חיובי או שלילי, האינטראקציה איתו נותנת לנו תחושת משמעות עמוקה. והדבר השלישי זה בעצם מציאת משמעות בדברים שלא תלויים בנו, ולפעמים גורמים לנו סבל.
כגון דת, כגון העולם, כגון...
דברים שהם לא בשליטתנו. נגיד, עכשיו שאנחנו מקליטים את הפרק הזה תחת עננים של מלחמה, נכון?
כן.
המלחמה היא לא תלויה בנו, אין לנו שליטה.
מי ששומע את הפרק עכשיו... לא להיבהל, לא לרוץ למקלטים, אנחנו מדברים על רוסיה ועל אוקראינה, אלא אם כן אתם באוקראינה עכשיו, אז תרוץ למקלטים.
אז אני אומר, הנה דוגמה של אירוע שלילי מאוד, מעבר לשליטה שלי, הוא יוצר בי פחד, הוא יוצר בי סבל.
קורונה, בוא נראה,
קורונה, ואני אומר, האם אני יודע למצוא גם ברגעים האלו שהם לא בשליטתי, איזושהי תחושה של משמעות, איזשהו שיעור שמעלה אותי הלאה. לא רק בדברים שהם בשליטתי ואני טוב בהם, גם כשזה לא בשליטתי, גם כשאני במצב קשה, מה הסיבה שהדבר הזה קורה לי, למה אני פה, מה אני יכול להפיק מתוך המקום הזה, לאן אני יכול לגדול. במקרה של ויקטור פרנקל, לדוגמה, הוא כל הזמן אמר, הדבר הזה קורה לי, אוקיי? והוא לא בשליטתי, השואה הייתה אירוע עצום, אבל הוא ראה בעיני רוחו איך הוא עומד על במה מול אלפי סטודנטים ומספר את מה שקרה שם. וזה, ככה הוא מצא משמעות בסבל ושרד את השואה בעוד שמיליוני אחרים שהיו סביבו לא שרדו.
מטורף, פשוט מטורף. תשמע, אני רוצה להקשות עליך, זה המטרה שלי, אני שמתי לעצמי מטרה להקשות על אנשים שאני באינטראקציה איתם, ולקבל משמעות מזה. וגם שמחה לעד, זה מבחינתיח למשמעות.
זה חלק מהמשחק, כן.
אז בגלל זה אני גם רוצה לדמיד את הצהוב, כמה כסף הפסדת, כל מיני דברים כאלה, תנים שעושים סטוב על הנשמה. אבל אני אגיד לך כזה דבר, תראה, ישבה אצלי אתמול פסיכולוגית בפגישה, פסיכולוגית 20 שנה, 30 שנה בתחום, כאילו יש לה המון ניסיון, היא יצאה עכשיו מארגונים לעולם הפרטי. ואני אומר לה, תשמעי, בשביל להצליח, צריך פודקאסט, צריך סרטונים, צריך טיפים, צריך בלוג, צריך אתר, צריך זה, צריך פה, צריך שם, הרצאות. היא אומרת לי, אני לא מוכנה להיות כל כך שטחית, אני לא מוכנה לעשות דברים נורא שטחיים, והעולם הזה הוא עולם בסופו של דבר בין האנוש, נורמטיבי נקרא לזה, עובד בצורה של אריזות, אנחנו, כן. ביבי מדבר בסלוגנים, אתה יודע, אנחנו, כל דבר זה סלוגניה, כל דבר זה עטיפה מצועצת ויפה, מה עושים עם הדבר הזה? עכשיו אני יושב על בן אדם מקשיב לנו ואומר, אוקיי, סבבה, נחמד משמעות, נחמד ייעוד, נחמד פה, נחמד שם, אבל בסוף אני גם צריך להרוז את זה בצורה נכונה, שהצד השני יגיד לי, וואלה, מגניב לי לבוא לקורס שלך, שהוא נותן לך משמעות, ולי מקדם אותי וזה, כי כשאני מוציא קורס, אז אני צריך נורא להתאמץ, שאנשים יבואו אליו, ירשמו אליו, זה עולה כסף, יש פה כל מיני חסמים, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה בסוף, אתה יודע, ברמה הפסיכולוגית שלך, האם זה חלק מחוקי המשחק בשבילך, ואתה אומר, וואלה, סבב, כן, זה חלק מה... זה... או שאתה מדבר נורא גבוה ומי שחבר חבר, או מה עושים עם הדבר הזה? כי בסוף אנשים צריכים גם, אתה יודע.
תשמע, קודם כל אני באמת באמת מסכים עם כל מה שאמרת, במיוחד היום העולם נהיה מאוד פלסטי, מאוד ארוז. אבל אני אגיד לך, זה ראייתי הרומנטית בלבד, אדי, בסדר?
אוקיי.
לתפיסתי, כשאתה עושה את מה שנועדת לעשות, את מה שאתה מרגיש שנועדת לעשות, לא ברמה קוסמית, מה שאתה מרגיש שבאת להביא לעולם, כשאתה מביא תוכן שבשבילו באת, שהוא זורם באורכך, כי אתה נוצרת בשבילו, כי זה מתנה שיש לך להעביר אותה לאחרים, אז אתה בקושי צריך להרוז, ובקושי צריך להתאמץ, בסדר? מה הבעיה, מה קורה, זה שאנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, ברשתות החברתיות או סביבנו, ואנחנו לוקחים תכלית או ייעוד של מישהו אחר, ומנסים לשכפל אותה, בסדר? בתפיסתי הרוחנית או הרומנטית, איך שאתם רוצים לפרש את זה, כל אחד בא עם מצבור, שיעורים, ידע, תורה, רגשות שהוא צריך להעביר לאחרים סביבו, והשאלה אם יש לנו אומץ לעסוק במה שבאנו לעשות. אוקיי? כאילו, האם, מה המחיר שאנחנו צריכים לשלם כדי שנהיה מי שנועדנו להיות? זו השאלה, בסדר? כי המון פעמים אנחנו עוסקים במשהו שהוא לא מה שנועדנו להיות, ואז זה פשוט, אתה יודע, זה כזה מג'עג'ע עד שזה מת, והמון פעמים אנחנו עוסקים במה שנועדנו להיות, וזה פשוט קורה עם ידיים קשורות מאחורי הגב, וזה לא צריך בכלל להתאמץ, אבל אין לנו את האומץ לדבר את זה, או לעסוק בזה, כי יצחקו עלינו, זה חלק מהמחירים, אפרופו. כי נפסיד כסף, זה חלק מהמחירים. כי זה ייראה רע, כי אני נתפס כבן אדם אחר. ואני אומר, כאילו, בפנים, כל אחד מאיתנו יודע בדיוק, באיזה אריזה או איזה שיעור הוא צריך להביא. והשאלה עכשיו זה אומץ. פשוט אומץ להוציא את זה החוצה.
אומץ,
אבל להוציא את מה שאתה
אמור. אומץ להיות בבינג הזה עד הסוף. אבל עד הסוף, all in, מה שנקרא, ולהיות הצינור הזה, שמוציא החוצה מה שכאילו מגיע אפילו, אתה יודע מה?
אני אספר לך משהו צהוב, בסדר?
אוקיי.
אתה אוהב צהוב. אני הסתכלתי על, אני בחיי בניתי 6 סטארט-אפים עד כה, והסתכלתי רגע אמרתי, די, גיל 40, אני מסתכל, אומר, למה אלו נכשלו, למה אלו הצליחו, בסדר?
האם זה היה... רגע, שנייה, כמה אתה שווה היום? בוא נדבר תכלס.
זה לא משהו שתוציא ממני בשיחה, אבל הנה השיעור האמיתי מתחת.
אוקיי, כן.
אני אומר, אני מסתכל על זה, ואני אומר, אוקיי, האם טיימינג בשוק, האם המוצר, נגיד, בסטארט-אפ הראשון סיפרתי לך עליו, היה לי מוצר מדהים. אבל התרסקנו בכל תרועה, בסדר?
זה פשוט, זה מתסכל, אתה אומר, העולם כאילו מת לדבר הזה, צריך את הדבר הזה, וזה לא עובד בסוף איכשהו.
כן, אז אני אומר, אתה בוחן על פני כמה עשייה, חלקה כישלון גמור, חלקה הצלחה בסיסית, חלקה הצלחה גדולה, זאת אומרת, מה הגורם שהביא לזה להצלחה? ואני יכול להגיד לך שאף אחד מהגורמים שאני מבין היום, הוא לא גורם פיזי,
Okay.
הוא לא גורם של כמה כסף היה בקופה של החברה, או באיזה עוצמה שיווקנו, או באיכות המוצר, או בסוג הקהל. היחידים שהצליחו היו כשעשיתי את מה שאני אמור לעשות, בהלימה מוחלטת עם הייעוד שבשבילו באתי. כששירתתי רעיון מאוד מאוד גדול, רעיון אנושי, ויצרתי ערך לאנשים שבאמת בכאב מוחלט, והם צריכים את המוצר, את השירות, ושהקדשתי את כל כולי כדי לשרת את הרעיון הזה, בלי לחשוב רגע, חברה מצליחה, לא מצליחה, אז זה הצליח. וכל פעם שעשיתי משהו שעניין אותי, אבל הוא לא שירת אחרים, ולא יצר ערך בצורה גדולה למישהו שהוא נמצא בכאב, זה פשוט לא הצליח.
אז חיבור פנימי עמוק למה שאתה בעצם עושה. זה ברגע שיש את הדבר הזה, וזה לרעיון גדול מן הסתם, רעיון גדול,
אבל... זה כמו איזה טלסקופ כזה, כי בהתחלה אתה צריך חיבור עמוק למה שאתה עושה, אחרי זה תפתח עוד שלב בטלסקופ, שבו מה שאתה עושה צריך לענות על כאב משמעותי, או לייצר ערך גדול לאחרים, ותפתח עוד שלב אחד אחרון בטלסקופ, שאותו דבר שאתה עושה ושאתה בהלימה איתו, הוא... משרת רעיון אנושי גדול. לא משנה מה אתם עושים, אתם מרצים על במה, אתם כותבים ספר, אתם עוזרים אחד על אחד לאנשים, מהו האידיאל האנושי שאתם מביאים לתוך הסביבה שלכם, מהו הרעיון שאתם משרתים, מה נותן לכם משמעות, אם אתם תחיו עם תחושה עמוקה שמה שאתם עושים, מה שאתם אמורים לעשות, זה פשוט יקרין מאוד מאוד חזק, וזה מביא את ההצלחה הפיננסית, או העסקית, או איך שתקרא להם, בסדר? בסוף אי אפשר לייצר, ניסיתי כל כך הרבה פעמים, וזה כל כך הרבה פעמים נכשלתי, אי אפשר לייצר בצורה מלאכותית, את ההצלחה הפיזית או הפיננסית. אי אפשר.
ואז האריזות פחות משמעותיות, כמובן שאולי שווה ללכת ללמוד, איך להרוס את זה, או להיעזר בכותב כזה או אחר, אבל קודם כל אתה אומר, חייב להיות גרעין מאוד מאוד מחובר, עמוק, שזה פשוט יצא ממך.
אתה חייב מנוע, תראה, כמה זמן לוקח לבנות עסק, כל עסק, העסק שלך, העסק שלי, סטארט-אפ ששווה טריליונים, או מכולת ששווה 100 שקל. כמה זמן לוקח לבנות? תקשיב, זה לוקח 5, 6, 7 שנים. לא משנה מה אתם עושים. עכשיו, כדי לשרוד, בשנה הראשונה אתה מואב בעסק. בשנה השנייה אתה על העדים של המועל, בשנה השלישית אתה שונא אותו, בשנה הרביעית אתה דופק את הראש בקיר, למה אתה פה? בשנה החמישית אתה מתחיל, אני אומר, כדי לשרוד את האודיסאה הזאת, את המסע הזה של החלוץ, אתה חייב מנוע בעירה פנימי, בלתי ניתן לעצירה, והמנוע הזה, הדלק שלו, זה כשאתה מזין אותו בייעוד שלך, כשאתה עושה את מה שנועדת לעשות.
אתמול הייתי בקורס טריינרים, העברתי שיעור על איך אחרי קורס טריינר לצאת לעולם ובאמת להצליח עם העסק שלך, זה אנשים שהולכים להיות מרצים, מרצי NLP. השאלה הראשונה ששאלתי זה, מאחד עד עשר כמה אתם רוצים להצליח? זה ככה פתחתי את ההרצאה. ואנשים אמרו לי 9, 8, חלק אמרו לי 10. מה לדעתך התשובה לשאלה כזאת? צריכה להיות לי יזם, לבן אדם שרוצה לפרוץ, רוצה להצליח. איך אתה מסתכל על זה?
תראה, קודם כל פתחת פה תיבת פנדורה, כי השאלה מה זה להצליח, בסדר?
נכון. נכון, אבל עדיין כל אחד מגדיר הצלחה, ובסוף מה המוטיבציה שלך להצליח? בסוף, אז אני לא נכנס להגדרה כרגע, בסדר?
לא.
זה יכול להיות מיליון, זה יכול להיות 100,000, זה יכול להיות לא קשור לכסף, זה יכול להיות רק לקשור למשמעות.
אז תשמע, אני רוצה, אני עונה לך ככה, אני רוצה להיות מי שנועדתי להיות, בסדר? אני רוצה ב-80 שנה שניתנו לי פה, להוציא את כל היכולות שלי, את כל הפוטנציאל שלי, את כל המתנות שנתנו לי, וללמוד תוך כדי כמה שיותר, בסדר? זה מה שאני רוצה. עכשיו, אתה שואל אותי בסולם שלך עד 10, כמה אני רוצה להצליח פה? 200. למה? כי אני, זה מה שייתן לי תחושת משמעות. שעשיתי את מה שבאתי לעשות אותו, ויצרתי, ושירתתי אולי רעיון שהוא יותר גדול ממני.
איך אני שמח שזה מוקלט? אני הולך אשכרה להגיד את זה, להראות את זה נראה לי בכל מיני קורסים, כי אני שואל את השאלה הזאת מלא, וזה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, אנשים אומרים לי 8 או אפילו 9, מבחינתי 9 זה הרי מספר אמורפי, כן. זה אומר שאתה לא עד הסוף שם, זה אומר שאתה כאילו, כן, זה יהיה נחמד אם אני, זה כאילו לא עובד בסוף, ברגע שאתה לא מגיע עם הדבר הזה עד הסוף.
תראה, איפה שאתה בוער, בתשוקה וברצון לממש את עצמך, לא משנה אם זה כסף או לא, אבל לממש את מה שאתה רוצה, כלום לא יכול לעצור אותך, זה לא בכלל שאלה של איזה אתגרים אתה תפגוש, בסדר? זה, אין פה בכלל שאלה של אני אצליח לעבור את זה, לא אצליח לעבור את זה, אתה דורס כל אתגר שעומד בפניך. למה? כי זה גדול ממך, ובגלל זה הטכניקה הזאת של לשרת משהו שהוא גדול ממני, הוא נותן כל כך הרבה דלק, ואתה אומר, שמע, זה בכלל לא עליי, זה לא מתעסק באגו שלי, זה לא מתעסק במי אני משרת משהו שהוא חזק וגדול ממני, ולכן כלום לא יעצור אותי. וכשבן אדם רוצה לממש את עצמו, וזה באמת לא חייב להיות עסקי, זה יכול להיות גם ביחסים אישיים, או בהגשמה פנימית בכלל, אז אתה יודע, זה פשוט לא שאלה של יכול, לא יכול, מיומנות, לא מיומנות. בסוף, אוספים את הכלים שצריך כדי לעשות את זה.
וזה אשכרה, כמו שאמרת, זה אחד ועוד אחד שווה 200, זה לא שווה 3. זה כאילו יש עוצמות נורא גדולות שפתאום מתרכזות, ואתה מרגיש כאילו יש משהו שדוחף אותך בעוצמות כאלה גדולות, ובסוף אז אתה אוכל כל מה שבא, מה שנקרא. תראה, בוא נדבר עוד רגע, עוד קצת על ייעוד. האם יש ייעוד אחד, האם אני בן אדם כישרוני, אני יכול לעשות מלא דברים, האם יש לי כמה יהודים, אני כאילו מנסה, כן. אתה יודע, כי זה מין סיסמה כזאת שהרבה אנשים זורקים, מה אני עושה עם הדבר הזה, כן. ואתה יודע, זה גם נורא מלחיץ, מה אם אני לא הולך ועושה את מה שאני נועדתי לעשות?
אז בוא, יש פה שתי שאלות חשובות, אחד, כמו שדיברנו על ויקטור פרנקל, יש המון דרכים לקבל תחושת משמעות, אם זה בעשייה שלי, אני גם כמוך, בן אדם שהעשייה שלו נותנת לו תחושת משמעות. אבל יש אנשים, כי המון פעמים שואלים אותי את זה בצורה יותר גסה, המאמה בת ה-50, שכל היום דואגת לילדים שלה, ומאכילה אותם, והיא עקרת בית, מה, היא לא יכולה למצוא ייעוד? לא, היא יכולה. תחושת המשמעות העמוקה שלה, באה מהאינטראקציה שלה עם ילדיה ואהוביה. וזה מה שממלא אותה בדלק פנימי. ועל כן, לכל אדם הוא מוצא את הדרך השונה למצוא את המשמעות. שאם אתה רב כישרונות, אין ספק, אני אומר את זה, אני מכיר את זה, אין ספק שזה יוצר מין ערפל של איפה הנתיב, אני רוצה לממש את המשמעות שלי דרך עשייה, נכון? דרך יצירה, ואני יודע לעשות כל כך הרבה דברים, מה נותן לי רגע את ה... איפה נמצא ה...
לגמרי, זה כמו, אתה יודע, אומרים על אנשים שעל ילדים שהם הכי מצטיינים והכי יפים והכי זה, שהם מתחתנים אחרונים, שהם כאילו, הם לא מוצאים את עצמם, כי הם אומרים, וואו, אני יכול כל כך הרבה, ודווקא אלה שלא, שיש להם, אתה יודע, one time, זהו, היא אמרה לי כן, זהו, הוא מתחתן, נסגר הסיפור, הוא מבסוט כל חייו אחרי זה.
הרבה יותר קל כשאני לינארי, יש לי מיומנות אחת, שהיא killer skill, ואני הולך ואני חוצב איתה את הקיר, נכון? יש אנשים שהם רבי כישרונות, במיוחד בעידן שלנו, שאנחנו יכולים ללמוד מכל מקום, ושם, שם, שם יש את העבודה העדינה עם עצמי, עם עצמנו, של איפה הדבר שאני עושה אותו עם ידיים קשורות מאחורי הגב, ואני נודד אליו, בצורה טבעית, כשאני לא רוצה להתעסק בכלום, אני מגיע לה בצורה טבעית, הוא הולך לי ככה, הוא זורם לי ככה, ואנשים מגיבים אליי, הסביבה מגיבה אליי, בלי שאני בכלל יוצר מאמץ, אני בכלל לא בחיכוך. לדעתי שם אלו מקומות שנותנים תחושת משמעות עמוקה, כי אנחנו פשוט עושים בלי לדעת, אנחנו פשוט נהיינו רובוטים.
מה שנקרא זה האיקיגאי בשלמותו.
לגמרי.
מה שאתה טוב בו, שאתה כיף לך לעשות אותו, מה שהעולם צריך וגם מה שהעולם מוכן לשלם עליו כסף, ברגע שאתה נמצא בול במרכז,
ואז עדי עולה השאלה, האם יש לי אומץ לעשות את זה? זו שאלה קשה, אני הרבה פעמים מוצא את עצמי, מתקרבל בפינה, בפחד גדול.
בוא ספר על החסמים שלך, בוא דבר איתי קצת, הנה, עצור עוד קצת. איפה אתה נתקלת, אתה יודע, בתקרות זכוכית שלך, של חסמים שלך, של אמונות שלך, של פחדים שלך, שאתה נמצא בחוסר אלימה, שאתה יודע מה אתה צריך לעשות, אבל אתה לא פועל, שאתה בתסכול.
תשמע, יש לי, בטח, בהחלט, כאילו, הכישלונות לרוב נולדים מאי היכולת להתמודד עם המקומות האלו, אבל אני יכול להגיד לך שלשאלתך זה משתנה בהתאם לגיל שלי ולזווית ראייה שלי על החיים. אני יכול להגיד לך שבתחילת דרכי העסקית, המחסום שלי היה היכולת לחלוק עם אחרים. לחלוק פיזית את הכסף, את המניות, את האופציות, את הזכויות של חברה, וגם את היכולת לחלוק רעיונאית עם מישהו, את הקרדיט, את התהילה, את הדברים האלו. כל מה שיושב סביב מנוע אגו, אוקיי? וואלה. זה מחסום אדיר. אם אתה לא מפרק אותו, אתה בכלל לא יכול לצאת לשום מסע.
זה מדהים. אני כאילו, דווקא בקטע הזה, אני כל כך הפוך. אולי בגלל שאני קיבוצניק, אתה יודע, אני כאילו, וואלה, זה תמיד. אני בן אדם כל כך, זה פעם ראשונה בעסק שלי, אי פעם, שאני עובד לבד.
כן.
אני תמיד עובד בקבוצות, תמיד. זה משהו שאני כאילו תמיד מעדיף להביא עוד בן אדם, בוא, קח את הכסף, הכל בסדר, זה של כולנו.
תראה, היה לי מזל, אני אומר מזל גדול, שאני מודה לו לאלוהים, ליקום, שזה קרה לי בגיל מאוד צעיר, והיה לי מורה, מורה, עזוב רגע, חיובי או שלילי, שהביא את השיעור הזה אליי, והייתי יכול להתנגש, ב-200 כמש בדבר הזה.
זה נשמע שזה היה שלילי, אבל סבבה, היום זה חיובי.
היום זה חיובי, אז אני אומר, זה מחסום שעוצר המון אנשים, המון המון אנשים, ואפרופו, כשנדבר על המפתחות רגע, לעמוד מקדימה, בסדר? אחד המפתחות זה להצליח להשיל את האגו, כי כשאתה חסר משמעות, את האגו שלך הוא חסר משמעות, כשאתה לא חושב רגע על איך אתה נראה, איך אתה נתפס, מה אנשים יחשבו עליך, אתה מוכן לנוע קדימה.
זה אפילו קצת אגואיסטי, אני אומר לאנשים, חבר'ה, תפסיקו לחשוב על עצמכם, תתחילו לחשוב על הקהל, אתמול יושבת הפסיכולוגית, אומרת, תעזרי כבר לאנשים, צאי החוצה כבר לעולם, יאללה, כל מה, אני ואני, ומה יגידו עליי, וזה שטחי, וזה פה, לצאת, לתת, לעזור, להסתכל לפוקס,
תראה, מה אמרת בעצם, עדי? הרי אמרת לצאת, לתת ערך לאחרים, אני כבר מראה שאני מתחיל לשרת את האחר, אוקיי? אז כשאני משרת את האחר, בין אם זה קהל קטן, גדול, עצום, מסיבי, זהו, אני משרת את האחר וזה כבר לא עליי, אני מוכן לנוע קדימה. המון פעמים אנחנו, בגלל האתוסים שלנו על מנהיגים או על סלבריטיז, אנחנו תמיד חושבים שלא, זה מתרכז פנימה, זה מתרכז על האדם, על התכונות שלו, על היופי שלו, על הכסף, לא, זה מתרכז החוצה, והדרך לנוע קדימה ובכלל, אני חושב להנהיג, היא לשרת את האחר. היום יש תפיסה מנהיגותית שמאוד מאוד משתנה, איך המנהיג...
גם בצבא זה עובד ככה אגב?
אני אגיד לך איך אני מפקד, יש לי 800 לוחמים, אוקיי. אבל אני תופס את המנהיג כמשרת, המנהיג כמשרת, זו תפיסה אולי קצת ספיריטואלית, אבל מטרתי כמנהיג של ארגון, צבאי, אזרחי, עסקי, מוניציפלי או פרילנסרי, בסדר? מטרתי לשרת את האנשים שעובדים עמי וליצור להם ערך. כי אם אני יוצר להם ערך, הם יכולים ליצור ערך לסביבה שלהם, וזה איזושהי מערכת שהיא מזינה את עצמה מאוד מאוד חזק. אבל זה תפיסתי על מנהיגים לא כאלו שאוספים אל עצמם, אלא כאלו שנותנים ערך לאחרים, וממש משרתים אותם.
מתי אתה מתחיל לרוץ לפוליטיקה?
אני לא יודע אם הכלי המנהיגותי הזה אפשר לרוץ לפוליטיקה, יכול להיות שכן, אבל...
יש לך איזה ניצוץ, נראה לי שיש לך איזה ניצוץ כזה, לא? שאומר אולי יום אחד.
אני אומר אולי יום אחד נגיע לשם ונתעסק בלייצר ערך בקנה מידה גם מקומי אבל גם גדול, אבל אני אומר בסוף אני חושב שמנהיגים טובים, מנהיגים שהצליחו לזכך את מה הם באו לעשות ומה עשית היכולות שלהם, או המתנות שלהם, והם מתחילים לתת אותם סביב, כדי לגרום לאנשים אחרים בעצם, קרא לזה להגשים את עצמם. שאלה אם אפשר לעשות את זה, האם זה רומנטי, האם זה לא, אבל אני חושב שדווקא, אתה יודע, דווקא המרצה, תראה, מה זה המרצה? המרצה, אנחנו משתמשים במילה מודרנית, יש לה כאילו קונוטציות שלקחו ממנו את העוקץ. מה זה המרצה? זה המורה, נכון? מה זה המורה? זה מורה הדרך. מה זה מורה הדרך? זה הזקן החכם סביב המדורה. אוקיי? Okay. עכשיו, אם רגע התרחקנו מהמילה מרצה, שהמטרה שלו זה רק להקיא תוכן כדי שאנשים ילמדו או לא, והולכים רגע לחכם הזקן סביב המדורה, אז אני אומר, אז יש לי איזה מטען פנימי שאני צריך לתת אותו לאחרים סביב המדורה. שזה באתי, כדי לתת אותו, כדי שהם יוכלו לקחת אותו בתור איזה צידה ולהמשיך לעשות איתו משהו. בין אם להפיץ אותו הלאה כזקנים חכמים, או בין אם להשתמש בו כדי ליצור משהו.
אחלה דימוי, אחלה דבר, מה שאמרת עכשיו.
משנה מאוד 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 את התפיסה שלי כמרצה, כי אם אני באתי כמורה, אוקיי? אני אומר מורה ברמה העמוקה ביותר שלו.
כן, כן, ברור, חבר'ה, שלא...
כן, מורה לא בכיתה.
לא בכיתה, ושציבור המורים לא ייפגעו עכשיו, אבל חבר'ה, בחיית.
אני אומר, באתי כמורה דרך עם איזשהו מטען שעליי להעביר אותו. אני חייב להעביר אותו. התכלית שלי זה להעביר אותו. אז בכלל, קודם כל, המקום שממנו אני עושה את זה, הוא אחר לחלוטין. זה כבר לא לעמוד על במה כדי לייצר הכנסה. אני באתי כדי להעביר את המטען הגנטי, מטען הידע הזה, הלאה, ואני, בזה שאני מעביר אותו הלאה, אני מאפשר אחרים. וזה מקום הרבה יותר עמוק לפעול ממנו, ומקום שמכניס לתוך העשייה שלנו כאנשי במה או מילה, אנשי מילה, רובד גם היסטורי, כי באנו להעביר פה איזה משהו, ואולי גם רוחני.
תגיד לי, אז מה אתה אומר אבל לאנשים של, אתה יודע, אחד החסמים הגדולים של אנשים זה תפיסת הכל או כלום. ודיברנו על זה קודם גם בעניין של חברות, שאתה יודע, לא 100% תמיד הכל מסתדר, אבל מה עושה בן אדם? ואני אומר לך שאני גם הרבה פעמים בן אדם כזה, זה כאילו אני חייב להצליח בגדול, או שלא שווה כלום. ואני לאט לאט השתניתי עם הזמן, אני חייב להודות. כן. והיום אני הרבה יותר מתאהב בדרך, ופחות בהצלחות, וכמה הגיעו, וכמה נרשמו, אלא פשוט באמת להיות יותר מחובר לעצמי בדרך הזאת. אבל זו תפיסה שקיימת אצל הרבה אנשים.
תראה, אני אגיד לך, קודם כל, אני גם השתניתי במהלך הזמן, גם היום, זה עניין יותר אולי של שקט נפשי, והיכולת רגע להיות בכמה דברים, ולא לבאור בצורה אינסופית, אבל אני כן יאמר, שכשאתה מפקס בקרן לייזר, את כל היכולות שלך, על משהו אחד, בצורה טוטלית, סביב השעון, ולא נותן לדברים אחרים, להסיט אותך, העוצמה שבה אתה פועל בתוך הסביבה האנושית שלנו היא הרבה יותר חזקה, כי כל האנרגיות האנושיות שלך וגם כל המתנות שיש לך, כל היכולות שלך, הולכות לפטיש הזה שמנסה לשבור את המציאות ולסדוק אותה. המציאות היא קשה, היא עשויה מבטון, היא לא מזכוכית כמו שאמרתי מקודם.
כן.
צריך פטיש חזק מאוד לסדוק אותה. עכשיו אני אומר, זה יותר עניין של פוקוס מאשר של... האם אני מאפשר לעצמי להיות במקומות אחרים. הפוקוס המנטלי, היכולת שלי להבין, זה מה שאני צריך לעשות. הנה סט היכולות. אני עכשיו משקיע את רוב הזמן שלי, את החלק הארי של היום, כדי לעשות את זה, ואני אשאיר את החלק היותר נינוח של הערב, לעשות דברים אחרים, אחרי שהפוקוס הזה כן יודע לייצר סדקים במציאות ולהזיז דברים.
ואם אתה מגיע לתוצאות 80% ממה שרצית, אתה חיים זה בשלום היום, זה קשה לך, אתה כאילו, כי זה, שוב, הרבה אנשים שם נופלים, הם אומרים, אוקיי, אם זה לא עד הסוף, אם אני לא נהיה אנטוני רובינס, לא רוצה לעמוד על במות. ואז הם פוגשים את המציאות, והם מגלים שהגיעו 7 אנשים, או שהם הגיעו 30 אנשים, ורק אחד נרשם לתוכנית ליווי או לקורס.
בטח. אבל השאלה היא, אתה רואה, תראה, אני מקווה שאני לא עושה את זה בכוח, אבל הכל כל הזמן מתגלגל חזרה, להאם אני מגשים את מה שאמרת, אני אמור להגשים. אם אני עושה את מה ש... את ה, אם אני מורה הדרך הזקן, ואני מספר מעל במה את מה שאני צריך לספר, שיהיה אחד פיסח בקהל. כי אני עושה את מה שבאתי לעשות, אני עכשיו מעביר את זה לו, הוא יביא עוד אחד, והם יביאו עוד שניים, ויקח לי 7 שנים, אמרתי, 7 שנים זמן ממוצע לבנות כל עסק, בסדר?
ומי שמתמיד בסוף יביא מספיק פולוורס.
כן, עכשיו, למה אני צריך מנוע בעירה פנימי חזק כזה, ולדעת שאני עושה את מה שאני אמור לעשות? בגלל זה, כי חלק מהמחירים זה ההשפלה, אני בכלל אשתמש במילה הזאת, לעמוד מול שני אנשים בקהל. אין מישהו שלא עומד על במה וזה לא קרה לו אוהב, בסדר?
היה לי קורס אחד, סבב, קורס במעוף שהוא בנוי ממני, אחרי זה יש יועץ כלכלי ואחרי זה עוד פעם אני, אחרי הכלכלי הם כולם פרשו, נשאר אחד שהרצתי איתו 4-5 שיעורים לבד, אני והוא.
מדהים.
כל שיעור 4 שעות.
תראה, הנושא הזה של מה המחירים, מה המחיר שאני צריך לשלם כדי להיות מי שנועדתי להיות, הוא נושא אולי הכי משמעותי לשיחה הזאת. יש מחירים, עכשיו, כל אחד אומר מה המחיר, המחיר זה המחיר שיהיה לך הכי קשה לשלם אותו. אם זה, אם קשה לך לקחת סיכון כלכלי, זה מה שאתה תצטרך לשלם. כן. קשה לך לוותר על האגו שלך, אתה תשלם את המחיר הזה, בוודאות הוא ייכנס בך ב-200 כמש. קשה לך לעמוד על במה ושיהיו שני אנשים, וואלה זה יקרה לך הרבה פעמים. המחיר הוא מתאים את עצמו, במרכאות לקורבן, בסדר? או לחלוץ. כן. והוא הולך להיכנס בך פול פאוור. ואתה צריך, אם זה באמת מה שאתה נועדת לעשות, או מה שאתה רוצה לעשות, או מה שבוער בך לעשות, תחתום צ'ק, אם זה רגשי, רוחני או פיזי, כלכלי, אתה הולך לשלם אותו, הולך לפרוע אותו, ביג טיים.
אני, מה זה, אתה יודע, מסתכל אחורה, ונזכר בכל מיני דברים שעברתי, היה לי איזו הרצאה 3 שעות, בא אליי בן אדם בסוף ההרצאה, אומר לי, תשמע, אלה היו 3 שעות הכי מבוזבזות בחיים וואו. שלי, רק שתדע.
קשוח.
וקשוח, ואני מסתכל, ואני מה זה, אתה יודע, הייתי כבר במקום די טוב מאיפה שאני נמצא, וכבר אמרתי, יו, תודה, תודה, זה מה שאמרתי בתוך תוכי. ולקחתי את זה כ, אתה יודע, כמשהו טוב דווקא, וזה היה, אבל זה כן, זה, אתה צריך לפגוש כל מיני דברים כנראה בשביל לעבור לשלב הבא. אז תשמע, בוא נדבר רגע על הספר שלך, על הדבר המאוד, נראה לי מוזר קצת, זה לא השם שלך שם, בוא תספר קצת על הספר, מה הוא אומר, מה זה הסיפורים הקטנים האלה, למה בחרת בסיפורים ולא באיזה, אתה יודע, דרך אחת או משהו, איזה ספר כזה שלם, וגם למה א' ווקר.
אוקיי, אז בוא נחשוב עם מה נתחיל. בוא נתחיל דווקא למה דווקא...
הספר לבירינט, מי שלא יודע.
כן. זה הספר, לבירינט. לבירינט זה איזשהו מבוך מיתולוגי מהמיתולוגיה היוונית וגם...
חבר'ה, אל תעשו פודקאסטים בזום, כי כשנפגשים פנים מול פנים, תמיד מביאים לך את הספר מתנה. תסגרו את זה.
אל תדאג, בדרך אליך, אידי.
יאללה, הנה הוצאתי.
והלבירינט הוא בעצם איזשהו מבוך מיתולוגי, מגיע מהמיתולוגיה, מבוך אגדי, אבל הוא בעצם איזשהו נמשל למבוך הפנימי התודעתי של בני האדם, והדרך שלנו במבוך החיים, על הבחירות שאנחנו עושים, וההבדל בעצם בין מבוך לבין לבירינט הוא גדול מאוד. המבוך הוא מבנה ארכיטקטוני שנועד בעצם ללכוד אותך.
אוקיי.
לגרום לך לאבד את הדרך. בלבירינט, כל הדרכים מובילות למרכז שלו, ללב שלו. רק שהשאלה אם אתה הולך בו כמו מבוך ומאבד את הדרך, שאתה נותן לדרכים להוביל אותך למרכז, לאן שאתה אמור להיות. וזהו, הספר מכיל בעצם 50 אודיסאות, או מסעות מאוד מאוד קצרים, בין עמוד ל2-3 כל סיפור, כתובים בצורה אנכית, אוקיי? כמו נקרא לזה כמעט כיתוב יפני כזה, כמו ספר הדאו.
וואו.
ולמעשה, כל סיפור הוא אודיסאה, מסע קטן בחיפוש של האנושות, או של החלוצים, או של פורצי הדרך, אחר משמעות. אחד הוא מחפש את זה בעסקים, והשני במלחמה, והשלישי במסע באזורים העבודים של כדור הארץ. אז זה סיפורים מאוד קטנים, כתובים בגוף ראשון, שדרכם אנחנו עושים את מחפשים את המשמעות שלנו בחיים. אפשר לקרוא את זה בצורה ליניארית, כי הסיפורים לא קשורים אחד לשני, אפשר לדפדף ולפתוח באחד הסיפורים, והסיבה שכתבתי אותו ככה, ולאו דווקא כנרטיב אחד ארוך, של 60,000 מילים, כמו שאנחנו נוהגים, זה כדי לאפשר לאנשים בעצם לעשות את ההעתקה העצמית הזאת, ההתנתקות הזאת, למקום אחר. למקום אחר, לזמן אחר, כי לפעמים ההעתקה היא בציר ההיסטורי אחורה, קדימה, ולפעמים גיאוגרפית, למקום כזה או אחר, ובגלל זה, במעדורה הראשונה, הוא לא נכתב על שמי, ווקר זה שם המשפחה הבריטי שלי, אני מגיע ממוצא בריטי, אז...
וואלה.
משם, א' ווקר, אבל... המטרה הייתה לנתק אותו ממישהו, מבן אדם מסוים, מכותב מסוים. כשאנחנו קוראים לדוגמה את התנך, אנחנו קוראים אותו בצורה מסוימת כי הוא לא קשור לאף אחד. נכון. לא לניסיון של אף אחד, הוא טיימלס, נכון? הוא נכון. חסר זמן, הוא על זמני. והמטרה הייתה לייצר איזושהי על זמניות לטקסט הזה, כדי שבן אדם יקרא אותו בגוף ראשון ויגיד, זה אני בתוך הלבירינט, ולא זה הכותב הזה או הכותב הזה, זו הייתה המטרה. במהדורה השנייה יש כזה לחץ כאילו מהקוראים של המהדורה הראשונה, שיכול שנשנה את זה, אבל זה נראה בהמשך.
וואו, ותגיד לי, איך כתבת אותו? איפה כתבת אותו? זה הסיפורים שאתה עברת, או שראית על מישהו אחר, או גם וגם וגם וגם, מה?
זה המון 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 מסעות קטנים שאני עברתי, חלקם פיזית, וחלקם עברתי אותם מנטלית, בחלומותיי, בדמיונותיי, אבל המון המון רגעים קטנים שאפשר... ללמוד מהם, גם רגעים של כישלון צורב, גם רגעים של מפח נפש, גם רגעים שאתה דחוק לפינה, ובאמת כל מסע שם הוא מאוד מאוד שונה, ואני יודע מהקוראים של המהדורה הראשונה, שכל אחד מוצא את עצמו באודיסאה אחרת לחלוטין, בהתאם לזמן שהוא קרא אותה, ובהתאם למצב שלו, מה הוא מתמודד איתה בחיים.
מדהים, מדהים. טוב, אני מודה שלא קראתי את הספר, אני מת לקרוא אותו, כבר בהרצאה שלך, אז, בכנס, חצי שנה נראה לי זה כבר היה, אמרתי, אני חייב לקרוא את הספר הזה, אני מת לדעת מה קורה בכל סיפור שמה, ומרתק אותי, מרתק אותי ככה, זה טוב, אנחנו לקראת סיום, אני יכול לדבר איתך גם עוד 7 שעות, יש לי מלא שאלות שלא שאלתי, אני חייב להודות, אבל כמה שאלות קטנות, אתה יודע, של תשובות ביס כאלה, מי בן אדם שהשפיע עליך מאוד, או מישהו שככה, זה יכול להיות מישהו קרוב, משפחה, או מישהו מהעולם, או איזה ספר, או איזה... מה, מי השפיע עליך מאוד, אתה חושב?
תראה, זה מאוד מאוד, זה שאלה ענקית, נכון?
כן, כן.
יש המון מורי דרך בחיים, ואפרופו גם בספר, אני מזכיר את רוב מורי הדרך כאבני הקפיצה המשמעותיות. אני חושב שבחיים הצעירים שלי, סבא שלי, שהוא ניצול שואה, היה דמות כזאת שאני רואה גם מרחוק כסימבול, אבל מאוד משמעותית לאיך אנחנו ממשיכים אחרי שנאבד לנו הכל, ואיך אפשר ליצור מחדש כל פעם כשאין כלום, זה דמות אחת, ובחיים המודרניים שלי, פגשתי המון המון מנכ"לים, אחד המנכ"לים שפגשתי בברזיל, בחור בשם ברנרדו, והוא הביא לעולמי את התפיסה שאם אדם מחפש את תכליתו, גם העסק צריך לחפש את התכלית המסגרת שהוא משרת, וזה רגע משמעותי מאוד בעיצוב של העשייה שלי היום.
מדהים, מדהים. תגיד לי, טקסים שאתה עושה, טקס בוקר, טקס לילה, טקס אחת לשנה, שאתה יושב איזה יום כיפור, לא יודע, משהו, יש לך טקסים מסוימים שאתה...
יש לי המון טקסים, אני מאוד מאמין בטקסים, מאוד מאוד. אני גם לוקח על עצמי... פעילויות מסוימות שמחייבות אותי לבצע טקס. כמו הזכרת את זה שאני משרת במילואים כמגד, יש שם טקסיות מסוימת, אני אסביר למה. העלייה על מדים, היציאה מתוך האור שלי, אוקיי? הבגדים היומיומיים, העלייה על מדים, העלייה על דרגות, העלייה על סמלים, העזיבה, יש תמיד את המסע למילואים או לצבא. זה טקס מאוד משמעותי, שהוא נראה כמו טקס פיזי של אדם בתוך מכונית, אבל הוא טקס של מעבר מנטלי בכלל מעולם של ג'ינס לעולם ירוק, והוא מאוד מאוד משמעותי, ויש לו השפעה על החיים שלי, יש לי גם טקס שאני גם מקיים אותו, טקס קריאה. אני חושב שספרים הם גייטווי, הם שער מדהים למקומות אחרים, ואני מקפיד לקרוא פרק אחד, גם אם הוא קצרצ'יק, מספר ספרים שונים.
ביום? ביום. או
כן,
ביום.
וואו. ביום, פרק, אבל אני לא מנסה לשבת עכשיו ולקרוא חצי ספר. פרק אחד ואני עוצר את עצמי, וזה רק מבעבע רעיונות או מחשבות פנימיים לתוך תפריט, ואני גם מתרגל מיינדפולנס, זה סוג של טקס, אוקיי? פעם ביום אם אני מצליח, או כמה פעמים בשבוע, עוצר ל-30 דקות, ורגע נכנס לתוך מקום אחר, מקום...
אתה שם מוזיקה, אתה סתם בשקט, מה אתה עושה?
בשאיפה בשקט, מוזיקה היא זרז מאוד מאוד טוב למדיטציה או מיינדפולנס, אבל אם אפשר רגע, אנחנו מאוד מפחדים מהרע שיש לנו בראש, מהמחשבות. וואו. אם אפשר לרגע לגמרי להתנתק, ולגמרי לתת למחשבות האלו לדבר ולבעבע, אז אחרי שעובר לך הרעש הראשוני, של כל המחשבות היומיומיות, מה אני עושה, מה המשימות שלי, מה אני צריך לעשות קניות, מה בעבודה, בלה בלה, אחרי זה 20 דקות, פתאום מגיע וויס חדש, קול חדש, של מחשבות שמגיעות ממקום הרבה יותר עמוק, והן חיוניות לנו כדי רגע לשאול שאלות משמעותיות.
מדהים. ספר שאולי לאחרונה או בכלל שהוא השפיע עליך והיית ממליץ?
תראה, אתה הזכרת אותו בפוקס, אבל האדם מחפש משמעות, הוא ספר ליבה שאדם בעולם המודרני, שבו אנחנו מחפשים את המשמעות או רודפים אחריה, חייב לקרוא אותו. יש בו איזשהו משהו, כמו שאמרת, הוא לא ספר שקל לקרוא אותו, הוא לא נעים לקרוא אותו ברמה של התרגום או העברית, כן. אבל יש שם איזושהי אמת שהיא די עמוקה, שקשה להסביר אותה, והיא מזיזה אותך רגע צעד אחד קדימה לאיזשהו כיוון.
לי זה היה וואו, זה היה כן. וואו, כי למדתי יור, מה הולך פה, איך אני לא קראתי את זה עד עכשיו. אדם שהיית רוצה לשבת איתו לשיחה, לארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, מישהו, אולי שחי, אולי שכבר לא, יש מישהו כזה?
יש המון אנשים, אבל הייתי שמח לשבת עם ילדיי לארוחת בוקר, לשמוע את מה שהם מספרים לי.
בני כמה הם?
14, 13 ו-9.
אליפות, אחלה תשובה. לסיום, איפה עוקבים אחריך, רואים עוד ממך, מקבלים, שומעים עוד, מעבר לזה שרוצו לקנות הספר כמובן, אבל מה עוד?
תראה, אני מרצה בצורה תדירה בכל הארץ, אני גם מרצה באוניברסיטאות, באקדמיות, בקולומביה אוניברסיטי של ניו יורק, שזה קורה פה בארץ, באוניברסיטת תל אביב כמובן, ואני מרצה הרבה על במות והרבה כמובן בכנסים הדיגיטליים, ששם גם הגשר בינינו, ואלו המקומות בערך ייצור אותי קשר, וכמובן אפשר אחרי זה לפרסם את האימייל שאני זמין לכל אחד, וואטסאפ, אימייל, כל דבר שאתם רוצים.
פייסבוק, אינסטגרם, איפה אתה פעיל?
פייסבוק אני פעיל מאוד, שם אפשר למצוא גם חלק מהמחשבות, מהכתבים, אז זה מקום טוב.
אליפות, אליפות. שמע, מה אני אגיד לך? מי שלא חווה אותך עדיין בהרצאה, צריך לבוא, צריך לרוץ, באמת, אני חושב שארז הוא אחד המרצים הבאמת מיוחדים, אני חושב שההוויה מדברת ממך החוצה באמת באופן מאוד מאוד חזק, אתה סוג של, אתה יודע, איש זן מהלך כזה, שרואים שאתה באמת הגעת למקום מאוד מאוד פנימי עמוק ומחובר, ואולי זה באמת מה שהופך אותך לבן אדם כזה משפיע בעיניי, עם הקריזמה השקטה שלך, זהו, אני ממש רוצה להודות לך על זה שפינית את הזמן והיית פה, ואני בטוח שהרבה אנשים ייקחו מפה ערך, אולי חלק האנשים זה קצת יבלבל אותם, אבל זה בלבול חיובי.
חלק מהמשחק.
לגמרי. זהו, חברים יקרים, תודה לארז ירושלמי האלוף.
תודה לכם, תודה עדי, תודה רבה.
ואנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים מקדמת הבמה, חבר'ה, סיוע בהמשך, ביי.
תודה חברים.